תשובה כזאת שהיא שייכת לכל רגע. אמרנו בעצם לפי זה תשובה היא לא מצווה נקודתית, היא מצווה ששייכת לנפש אחרת. זה לייצר את זה נפש של תשובה, נפש שכל הזמן בשינוי, בהתעלות, בתביעה קדימה, לשנות גם לא רק את הדברים הרעים לטובים, וגם לשנות את הדברים הטובים הקטנים לטובים גדולים, את המחשבות, את הדעות, המעשים. אנחנו לא בלחץ, אבל זה באמת שאיפה גדולה, אבל זה באמת סוג אחר של חיים. וזה מה שהרב קורא לזה, זה נקרא להעלות את הצדיקים גמורים, להיות בעלי תשובה. בעל תשובה זה אחד כזה שהוא בעלים על התשובה, הוא כל הזמן בתשובה. טוב, אז אנחנו בפסקה ב', בסדר? ראינו א', ראינו א' אחד, עכשיו ב', אולי רק קראתי ולא הסברנו. לפעמים, על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, הרב מדבר פה על איזו מציאות מסוימת, מיוחדת, ננסה להבין אותה, אחרי זה ננסה להבין את העקרונות מנה. בסדר? זה נפסקה ב'. לפעמים על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה, בעולם המחשבה העליונה, והגוף נעזב מן הנשמה. ואז, ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, מוצא את הנשמה, את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו, ומתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. בשביל כך צריכה היא התשובה עם חפץ זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה ההסתכלותית. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה, גם בהתעלותה העליונה. אז אני אגיד ככה, קודם כל אני אגיד מה הרב לא כותב. יכול להיות אדם, מציאות כזאת, שאדם פתאום לומד דברים ככה מאוד גבוהים, מאוד עליונים, בטח דברים שהיו מסתר, הוא מרגיש הרגשות מאוד גבוהות, וזה נותן לו באמת איזו תחושה מאוד מרוממת, אבל יכול להיות שהוא חי בסרט, שזה בעצם הוא באיזה דמיון כזה, באיזה הרגשות מאוד גבוהות, אבל באמת הוא לא מבין שום דבר לא מתרחש בנפש שלו. אולי הדמיון והרגש נמצא שם, לא מעבר לזה. אבל פה הרב מדבר לא על זה, הוא מדבר יותר מזה. הוא מדבר שיש מציאות כזאת, שאדם, הוא קורא לזה, מאוד מאוד רוצה להתעלות. מאוד מאוד רוצה לגדול, להשתנות, הוא ככה באמת ככה מרגיש וככה הוא רוצה, גם הרצון, גם המחשבה שם, גם הרגשות. והוא רוצה להיות מדובק ברוחניות עליונה, מתאמץ לזה מאוד. אבל אז, ואז מה קורה? הכוחות הרוחניים שלו באמת מתעלים. זה לא רק דמיונות. באמת משהו שם מאוד קורה. אם נחלק את זה, הכוחות הרוחניים מתעלים, אבל הכוחות הגופניים לא מתעלים. זה מה שנקרא שהגוף נעזב. מה זה הגוף? לא שהיד נעזבה. כמובן, הכוחות הגופניים, הכוחות הפשוטים יותר, הנמוכים יותר, הם נעזבים. כי מה שהוא הצליח להרים זה רק את הצד העליון שלו, אבל הצדדים הפשוטים שלו לא הצליח להרים. פתאום נוצר איזו מציאות מאוד מיוחדת. איזה פיצול אישיות כזה. תמיד יש בנו... רוצה לשאול משהו? אני אסביר את זה קצת, בסדר? ואז אם יהיה קשה, אז תסביר, תשאל לי, תחדידי יותר. יש בנו כמה שכבות כאלה. כל אחד יכול למצוא בתוכו. יש לו רצונות שבאים מהמקומות הנמוכים יותר. יש לו רצונות שבאים מקום טיפה יותר גבוה. נכון? יש כמה שכבות כאלה בתוכו. בדרך כלל, זה יחידה אחת שאחד משפיע על השני. וכשהוא גדל, אז הוא מגדל את הכל, לאט לאט. וכשהוא עושה איזה חטא, והכוחות החומרים מושכים למטה, אז הכל נמשך למטה. אבל כאן במציאות מציאות מיוחדת. הוא רוצה מאוד להידבק בצורה הרוחנית הגבוהה, אבל רק החלק העליון שלו מתרומם. הכוחות הפשוטים, הנמוכים, האגואיסטים, החומריים, הם לא מתענים. זה נקרא הגוף נעזב מן הנשמה. המציאות מיוחדת. מסוכנת מאוד, כמו שנראה. נוצר איזה פיצול אישיות כזה. ופתאום יש פה שתי אנשים. יש פה הצד הרוחני שלי באמת גדל, באמת קרה לו איזה משהו. הצד הגופני נעזב, נתלש מהמציאות הרוחנית, והוא עכשיו בלי איזה הדרכה, בלי איזה משהו יותר בהמה כזאת. יש את הצד החייתי שלי, נשאר קצת לבד. מאוד מסוכן. למה זה מסוכן? כי תמיד הכוחות הנמוכים, מה ההבדל בין אדם לבעל חיים? בעל חיים יש לו רק את החייתיות. אבל בן אדם יש לו את השכל, ויש לו את הקומה הרוחנית שמעדנת אותו, שהופכת אותו לאנושי, לרוחני, נכון? אבל פה פתאום נלקחת ממנו הקומה הרוחנית. הגוף נשאר לבד, הכוחות הגופניים. מסוכן מאוד. פתאום איזה פרא אדם כזה נשאר. אז זה סכנה ראשונה. הסכנה שנייה זה שאחר כך, כשהאדם הוא היה באיזה עלייה כזאת, עכשיו כשהחיים הרוחניים חוזרים למצב הרגיל שלהם, פתאום הם לא מצליחים ליצור קשר בין הגוף לבין הנשמה. תמיד הגוף והנשמה אומרים דברים שונים, אבל הם חיים ביחד ואחד משפיע על השני. אבל כאן פתאום הם לא מצליחים לחיות ביחד, הם רבים אחד עם השני. כל אחד רוצה משהו אחר, הגוף רוצה תאוות חומריות, הוא רוצה חומר, הוא רוצה להרגיש דברים, והנשמה רוצה משהו הרבה הרבה יותר עליון. אז המציאות הזאת נצרה איזה מתק, זה מאוד מסוכן. אז מה עושים? אז אומר הרב, באמת תשובה כזאת היא מסוכן, היא מסוכנת. זו תשובה שהאדם כל הזמן, הוא קודם התחיל עם איזה רצון מאוד גבוה, והוא עוסק בתכנים מאוד גבוהים, מחשבות גבוהות, אבל לא לקחת איתך את הכל. מה היה חסר שם? מידות. עבודת המידות היא יוצרת את הקשר ואת המחבר הזה בין הכוחות הנמוכים לבין הכוחות הרוחניים, העליונים. כשיש עבודת מידות, גם אם לא שלמות של מידות, וכשיש עבודת מידות, אז הם לא חיים בנפרד. כל הזמן יש קשר, וכשאדם עכשיו שומע שיעור, או שהולך להתפלל, או נכנס לראש שנה, אז עכשיו הוא מתעלה, ועם המידות, המידות זה בנפש, הן מקשרות אותו גם לכל הכוחות היותר נמוכים. גם הצדים הנמוכים שלו מתעדנים. זה יותר, האישיות נהיית יותר אחת. זה המציאות הנורמלית, הנכונה. אם אלה זיכוך המידות, זיכוך המידות זה לא רק, אל תהיה כעסן כי זה לא נעים חברתית. זה לא נעים חברתית. אל תהיה כעסן כי אתה סובל מזה. כל זה נכון. אל תהיה כעסן, כי אם אתה כעסן, אז הכוחות הפראים שלך נשארים למטה. אתה חסר בקרבת אלוקים שלך. יש לך מחסומים בקשר שלך לתורה, לתפילה, לכל הדברים היותר גבוהים. עבודת המידות היא מאפשרת, היא פותחת איזה פתח שכדי שאני אצליח באמת להתקשר עם כל הנפש למציאות יותר גבוהה. במציאות הזאת שלנו, כאן זה היה תקלה. היה פה מצב שאדם התרומם גבוה, נדבק במשהו גבוה, אבל בלי שעבדת על המידות שלך. אז יוצא שרק החלק הגבוה שלך התרומם, וכל הנפש שלך, החלקים הנמוכים, נשארו למטה. בוא נקרא את זה בפנים, בסדר? לפעמים, על ידי מה שמתאמצים להיות מדובק ברוחניות, אז אדם טוב, עם כוונות מאוד טובות. הוא רוצה להיות דבוק עכשיו בתשובה, ברוחניות עליונה. מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים, לא הגופניים, למעלה, בעולם המחשבה העליונה. והגוף נעזב מן הנשמה. אז מה הבעיה הראשונה? ועל ידי זה המידות הרעות שולטות בו. אם לגוף אין נשמה שמנחה אותו, שמעדנת אותו, שכל הזמן מלווה אותו, אין לו את ההדרכה של הנשמה, אז זה מסוכן מאוד. זה פרא אדם כזה, שמשתלט. פתאום אדם מוצא בתוכו משהו שהוא לא מכיר אותו. מה זה הדבר הזה? זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, ואחר כך, כשההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, אז גם כוחות הרוחנים שהתרוממו באמת, הם עכשיו חוזרים להיות חלק מהנפש. זו המציאות הרגילה שלהם. מוצא את הנשמה, את הגוף שבור בקלקולי תכונותיו. ומתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. הגוף ירד עוד יותר למטה, כי לא הייתה לו את הנשמה שהחזיקה אותו, שרוממה אותו. והכוחות הרוחניים, הנשמה, הם עלו למעלה. אז עכשיו יש פה איזה דוץ כזה, זה מלחמה מאוד קשה. מלחמה פנימית גדולה מאוד. זה לא המציאות הרגילה שלנו. המאבקים, תמיד יש מאבקים בתוכנו, בין כוחות, בצדדים כאלה שאומרים לי, תחשוב על עצמך, תראה מה אתה מרוויח, צדדים הנמוכים, לבין צדדים שדוחפים אותך לעשות טוב, ולהתרומם, ולהיות באמת אמיתי. תמיד יש מאבקים כאלה. אבל יש מציאות אחת, ומאבקים, ככל שאני עושה יותר מצוות, הולך יותר, מתאמץ יותר, חושב לעשות יותר טוב, אז כל האישיות זזה, קדימה. וזה ביחד. אבל כאן, המציאות אמרנו, נפרדו כאן, הצדדים הרוחניים והצדדים הנפשיים. ואז זו מלחמה פנימית גדולה מאוד, מסוכנת מאוד. הגוף פתאום יכול לאיים ולהשתלט על הנשמה. הייתי אומר אולי גם כואבת מאוד. זה לא רק ייסורי מצפון כאלה רגילים. זה משהו כמו איזה פיצול אישיות בפנים. לכן, הפסקה הזאת לא רק כדי ללמד אותנו אם מגיעים למקום הזה, אלא ללמד אותנו יותר עקרונות. שכך צריכה היא התשובה, אם חפץ זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה הסתכלותית. לפני שאתה מתחיל להמריא, לפני שאתה מתחיל, לא יודע, להתעסק עם דברים כאלה גבוהים, תעבוד על המידות. כי המידות הם לא משאירים את הגוף לבד. הם גם מכינים גם את הכוחות היותר נמוכים שלי. מבשלים אותם, הם מעדנים אותם, כדי שיהיו מוכנים באמת להתקשר עם הכוחות הרוחניים. ואז מכשירים איזה צד של מגע בין הגוף אל הנשמה, גם בהתעלות העליונה. שכשהנשמה מתעלית, יש מגע, יש קשר בינה לבין הגוף. בסדר? אז יש פה איזו הבנה מיוחדת לגבי המידות. כמה, איזו חשיבות יש לזיכוך המידות בתוך תהליך התשובה. גם אם אני עכשיו רוצה להתעלות בתפילה, רוצה להתעלות בתורה, גם בדברים מאוד גבוהים, המידות, זיכוך המידות, עבודת המידות, כל הזמן מייצרת את הקשר יחד עם כל הכוחות הנמוכים. סיידם? ענינו על השאלה שלך? רוצה לשאול, בסדר? מסתדר? אני אזכיר לך מה שאלת? נפש האדם אחת... נפש האדם אחת זה במהות, ודאי. אבל אני יכול ליצור אותה עוד יותר אחת, זאת אומרת שבאמת עוד יותר אחת משפיעה עכשיו, אני יכול להפריד קצת הכוחות.
איך אפשר להפריד?
זה לא הפרדה שאחרי זה חוזר, רש אחרי זה חוזר, נכון? בסוף נפש האדם אחת. אבל בעצם פיתחתי כל כוח לצד מסוים עד שבאמת הם יום מאוד סודרים. זה הנקודה. נפש האדם אחת במהות. שאלה אם הכוחות כל כך סותרים ומאיימים אחד על השני, מלחמה מסוכנת מאוד, או מאבקים רגילים של יצר טוב, יצר רע, וזה היה הבדל. התקדמנו בהבנה? כן, את שואל? כוחות הנמוכים, לא הגוף, הכוחות הגופניים. היצר האכילה והרצון סביב עצמו כל הזמן והיצר כסף ותאוות, זה הכוונה. טוב, בסדר. טוב, פסקה הבאה. אומר הרב ככה, כשבאים לשוב בתשובה צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. טוב, אולי בוא נעצור רגע שנייה אחת בזה. מה אתם אומרים, חידוש לא חידוש? למדנו את זה מלא פעמים. שתשובה זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן, והיא יכולה לפתוח את כל הדלתות. מה, חידוש, מה אתם אומרים? שאנחנו אומרים את זה, אנחנו לא מאמינים בזה, אבל. אנחנו לא מספיק מאמינים בזה. כי הרב אומר פה באמת, כשבאים לשוב בתשובה, אז אתה צריך לדעת, אתה אומר גם להאמין, שאין שום מונע. עכשיו אולי דיברנו קצת על הבחירה. הכל יכול להשתנות. לאו דווקא מחר. בתהליך. אבל הכל יכול להיות אחרת. שום מניע. גם הדבר שנראה לך הכי עזוי והכי מטורף, או דבר שאתה תקוע איתו כבר מלא מלא זמן ולא הצלחת כל כך הרבה שנים, למה שעכשיו זה יצליח? כל המציאויות האלה, כל המחשבות האלה, הן מקבעות אותנו. הן אומרות שתשובה, הן מכניסות תשובה למקום מאוד מאוד מסוים. אבל הן לא מאמינות שכשבאים לשוב בתשובה אין שום מניע. הן לא מאמינות בזה. זה הרגשות הרגילות. לכן צריך תורה. והתורה מגלה לנו, תדע לך, שהתשובה, העולם המיוחד הזה של תשובה, הוא מאפשר לך לשנות את הכל. הכל יכול להיות שונה מה שהיה אדם. אבל אני מכישרון כזה, וגדלתי בבית כזה, וכל ההסברים היפים שיש לנו, זה הסברים שמגבילים את התשובה. אבל התשובה היא לא מוגבלת. יש בנו טבע של תשובה, יש בנו איזה מהות כזו של תשובה, שהיא משוחררת. שום דבר לא יחסום אותה. יש דברים שיותר קשה לשוב מהם. יש דברים שמאוד מעכבים, תכף לדבר על הדבר הזה. אבל גם את הדברים שהכי מעכבים, תמיד אפשר לפרוץ. אז ההבנה שאנחנו רוצים כל פעם ללמוד עליה, למה צריך שהתורה תגיד את זה? למה צריך שאורות התשובה יגיד את זה? כי זה לא מה שאנחנו רואים. לכן צריך שאר סיני יגיד לנו את זה. יגיד לנו אותו, אתם לא מבינים. אתם לא מכירים מה זה תשובה. אתם לא מכירים מה זה עצמכם. אתם מסתכלים על עצמכם קצת בקטן. אתם מוגבל. לא נכון. אפילו אותם כפדה לדברים המעכבים את התשובה, תכף כשהם מבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים, נקודה. זה הרמב״ם מביא, בהלכות תשובה, 24 דברים שמעכבים את התשובה. הוא עונה ככה, הוא מחלק את זה לקבוצות קבוצות. כל קבוצה יש לה את המאפיין שלה, למה היא באמת יותר מקשה לשוב בתשובה מאשר חטא רגיל. אני אקרא לכם רק כמה דוגמאות לזה. בסדר? כלומר, לא בגלל שאמרנו שהתשובה לא תמנע שום דבר, אז עכשיו הכל אותו דבר. מה פתאום? יש חטאים שיותר קל לך. יש חטאים שיותר קשה לך. אמרנו את זה פעם קודמת, אני חושב שמעשים יותר קל, גם קשה, יותר קל לשנות מאשר תפיסות עולם ומידות. מאוד קשה לשנות, כי זה ממש חלק מהאישיות שלי כבר. אז ודאי שיש איזו הדרגה, מה יותר, מה פחות. ודאי שיש דבר כזה. אבל מה שאמרנו, שאין שום מניעה. אפילו כל הדברים המעכבים. בואו ניתן כמה דוגמאות של הדברים המעכבים. אין לכם את זה לפניכם. אבל הרמב״ם למשל, אומר שיש כל מיני דברים שנגיד אדם שהוא פורש מהציבור, אדם שמבזת את הרבנים שלו, אדם שלא יגע למצוות, אדם ששונא את התוכחות, המחנה המשותף לדברים האלה, שזה דברים שעוזרים לי לשוב בתשובה. הרבנים שלי עוזרים לי לחשוב בתשובה. אם אני מבזה אותם, אז אני לא מאפשר. התפקיד של התלמיד חכם זה להפגיש אותי עם תשובה, עם מציאות יותר עליונה, ואם אני מבזה אותו, אז אין לי את הדרך להאמין בזה שיש מציאות יותר גבוהה. או האדם שלועג על המצוות, המצוות הן מצליחות להרים אותן, מביאות אותה למקום יותר גבוה. אבל אם אני לועג על המצוות, אז אני פוגע בסולם הזה. ועוד דברים. בסדר? שונא את התוכחות, כן, תוכחה. קשה לשמוע תוכחה, אבל תוכחה זה... זה איזה מתנה, אם התוכחה היא טובה, מדויקת, לעזור לך פתאום להכיר יותר את עצמך, לדעת על מה צריך לעבוד. אז זה למשל, זה קבוצה אחת. יש קבוצה של דברים שאדם, אדם, זה קל מדי בעיניו. זאת אומרת, אני אתן דוגמה לזה. למשל, דוגמה שהוא נותן, חושד בקשרים. אסור לחשוד בקשרים. אבל התפיסה האנושית הרגילה זה בסדר, מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר, לא עשיתי לו שום דבר. רק חשבתי עליו איזה... נכון? הוא נותן עוד דוגמה, מסתכל בעריות. אני חושב שהנקודה פה זה דברים שאדם אומר, מה, רק ראיתי, רק חשבתי. נכון? תפיסה האנושית הרבה פעמים זה, אם עשיתי מעשה זה אני לא בסדר, אבל כל עוד לא עשיתי מעשה אז מה הבעיה? נכון? זה דברים שככה... ועוד דברים שבאמת מאוד מושכים את האדם. גם הם, זה חבילה כיותר קשה. הוא אומר לשון הרע, הוא אומר בעל כעס. טוב, בסדר. יש כל מיני זה, בסדר. אז כל הדברים האלה, הרמב״ם שהרמב״ם אומר את כולם, אומר, גם הרמב״ם תמיד אומר את זה, אבל הרב אומר ככה, שהם מעכבים, הם באמת מקשים יותר, אבל הם לא מונעים. אז מה כמו ההבדל? שמיים וארץ. כי זה אומר שהדרך של תשובה היא תהיה יותר קשה. ככל שהדבר יותר עמוק, יותר, יהיה לך יותר קשה, תהליך יותר ארוך, אבל אפשרי. וזה עולם אחר לגמרי אל מול ההבנה שיש בתוכנו שזה לא אפשרי. אם אנחנו נמצאים בהבנה, בתודעה כזאת שזה בלתי אפשרי, זה כבר סוגר את הדלת. אז אומרנו, כשבאים לשום שצריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר, כמה זה משמח, נכון? כמה זה מעודד, כמה זה מרומם. זה לא הופך את זה ליותר קל, נכון? הוא אומר לך, אתה צריך לעבוד. אבל זה מסדר שאיפות אחרות, זה פתאום נותן לי להסתכל על ה... יש בי, הצד הזה שבתשובה שבי הוא לא מוגבל, הוא יכול לעשות הכל. תכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, הם לא מעכבים. טוב, נמשיך הרב, ואין שום לבטל, אין לבטל שום נטייה של תשובה. לא קטנה שבקטנות, מפני שפלותה, לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו, שהאדם משער את עצמו, ולא את הרעיון היותר גדול, לומר שהוא גבוה יותר מערכו. לפעמים אנחנו צריכים שהשיעור על התשובה או הספר שאני קורא על תשובה הוא צריך להיות בדיוק מדבר אליי. אבל אם הוא מדבר נגיד בשפה של גיהינום, עולם הבא, פתאום מרביץ כל מיני עונשים כאלה, אתה שומע שיעור כזה של הפחדות ואפילו נגיד לא נעים לך איתו. אבל אז אתה יכול, אם לא נעים, להגיד, לא, זה לא קשור. אולי זה לא עושה לאף אחד, אולי זה עושה לאנשים מסוימים משהו. לי צריך לדבר אליי בצורה אחרת. אומר הרב, לא נכון. תיקח את זה, תראה איפה זה יכול כן לדקור אותך, איפה זה יכול כן לעזור לך לזוז קדימה. בסדר? לא בגלל ההרגשה שיש לך, עכשיו אתה סוגר את הדלת, אני לא שומע את זה. לא. תראה, קשה לך. אני לא יודע אם זה קשה לך מהמקום האמיתי שלך, מהמקום הלא אמיתי שלך. לא יודע, יש מקום להתלבט בזה. בסדר? לפעמים קשה לך, כי לא נעים לך לשמוע את האמת מול הפרצוף. זה יכול להיות כמה דברים. לא משנה, אומר הרב, תנסה להיפתח, אולי זה כן נוגע בך, מה שאף שיעור שאתה רגיל, ששמעת עד היום לא נוגע בך. לכן אין לבטל שום נטייה של תשובה. אפילו קטנה שבקטנות כזאת שבאה עם יראת העונש, שמעצבנת כזאת ומפחידה כזאת, מפני שפלותה. לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו, שאדם שאומר, מה, מדברים איתי בצורה של עונשים, כאילו מה אני ילד קטן, מה אי אפשר להסביר לי, אי אפשר לדבר איתי, אפשר להגיד הכל. הוא אומר הרב לו, אל תגיד ככה. אם תיפתח לזה, ואם זה יכול לייצר אצלך איזו נטייה של תשובה, או איזו תחילת תשובה כזה, תפוס את זה, תפוס את זה, תפוס את הגל הזה, תנסה לראות איך אתה לוקח אותו, איך אתה מבעיר אותו, גם בצד השני. ולא את הרעיון היותר גדול, לומר שהוא גבוה יותר מערכו. אתה נכנס לאיזה שיעור כזה מרומם, אתה בקושי מבין את המילים, אתה... או-הו, מדברים איתך ב... אתה אומר, וואלה, מה לי בזה? אני בכלל לא מבין. אבל כן, משהו שם, אולי בהרגשת הכובד ראש, אולי באווירה שנוצרה שם, אולי כן יכול לעשות לי איזה משהו. אז אל תגיד לעצמך, אומרת לנו התורה, מאורות התשובה, אל תגיד לעצמך, לא, בסדר, זה לאנשים מסוימים, לי אין מה לקבל מהדבר הזה. לא. להפך, הכל יכול לגוע בך. אבל זה תלוי בך. אתה יכול להיות אדם ממיין כזה, השיעור הזה לא מעניין כי הוא היה מהיר מדי. זה לא מעניין, הוא לא היה מספיק מצחיק. זה לא מעניין כי הוא לא סיפר סיפור. אפשר להגיד הכל, מצוין. אולי זה גם חלק מזה נכון. אבל בסוף זה לא מעניין אף אחד. אתה צריך לראות, תיפתח, ואם זה יכול לגוע בך, קדימה, תקבל את זה. תכניס לתוכך ותנסה להבהיר את זה. לא קטנה. אז אל תבטל שום נטייה של איזו התקדמות, של התרעננות, של איזו תוכחה שנותנים לך, או של איזה רצון לפתוח פתאום איזה פתח לאיזו התקדמות, איזה רעיון, איזה טיפ. אל תבטל שום נטייה של תשובה. לא קטנה שבקטנות, וגם לא גדולה שבגדולות. בסדר? אני ממשיך. למה לא לעשות ככה? למה לא לבטל?
גם על אירועי תשובה.
גם על אירועי תשובה. בטח. ראה תשובה, זה תשובה? התחלה של תשובה? נאור שמכניס לי זהור תשובה, זה מצוין. תפוס אותו עכשיו. כי אם אתה נשאר רק באירוע, אז לפעמים זה ככה, אחרי זה הוא נעלם. תפוס אותו, תראה מה הוא יכול לעזור לך. פתאום איזו הבנה אחת, פתאום איזו קבלה מסוימת, קטנה. לא, תשובה זה לא... נגיד עוד דבר, הפוך מה שאנחנו... זה לא שתשובה, אני עכשיו את כל ההחלטות, ממחר אני בן אדם אחר לגמרי. אי אפשר לעשות את זה. יש דברים שבנפש פנימה הם לא משתנים מהם ומחר. אבל להחליט על כיוון אחר, שאני רוצה זה משהו אחר, ייצר שאיפות אחרות, ולאט לאט להגיע אליהם ולהיות דבק בזה, לזה הרב כל הזמן חותר. אז למה לא לבטל? כי כל תשובה זה... זה מצווה, כל תשובה זה טוב, כל תשובה זה גודל, נכון? הרב אומר פה עוד סיבה, שנותנת לנו איזה עיקרון. כי הכל עולה ומצטרף ביחד לקומה שלמה. ועולם מלא של תשובה, שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. כל נטייה כזאת של תשובה, עם עוד נטייה של תשובה, היום ומחר, הכל בסוף מצטרף ביחד ומתחבר לאיזה עולם של תשובה. מה זה עולם של תשובה? זה מושג חדש, לא דיברנו עליו. אני מבין מצוות התשובה, אני מבין שתשובה זה באמת איזה תנועה כזאת גדול. מה זה עולם של תשובה? אנחנו יודעים שכתוב שתשובה קדמה לעולם. נכון? אז מה זה אומר? פה גם כתוב. עולם מלא של תשובה, שהוא יקר, הוא מאוד חשוב, הוא גדול, מקיף מאוד, וקדום מכל העולמות האחרים. אז מה זה קדום? קדום זה לא, אנחנו בודקים מתי נברא העולם, 5,700 וכך שנים, התשובה נולדה כמה שנים קודם. לקדום זה מאוד משמעותי. מה אתם אומרות? מה זה אומר תשובה קדמה לעולם? מדרש מאוד יפה, אבל מה אומר לנו? מה? אז מה, מה, אז מה מתחדש? מה, מה זה ההבנה, תשובה קדמה, תשובה, נגיד תשובה הייתה בהר סיני יורדת. מה ההבדל תשובה בהר סיני או תשובה קדמה לעולם?
ככה התשובה
היא
רק אחרי החטא.
כי
היא לא
המשמעה. אם היא בהר סיני. ואם היא קדמה לעולם, אז מה? לפני החטא?
כן.
מה הכוונה לפני החטא? עוד הסבר אם מישהו רוצה להגיד.
זה משהו שהוא מולד, אז אם בן אדם מתבטא במתחת, שידע שזה, החזרה היא משהו שהיא טבעית בו. כן, צריך להתאמץ על זה, משהו
שצריך
לצאת
מהם. כן, כן. טוב, אני אגיד, ההבנה הפשוטה של העולם היא, ודאי שהעולם הוא עולם של תשובה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לעשות מצוות, ורוצים לא לעבור עבירות, ורוצים כל הזמן להשתכלל ולהתקדם בעולם, אבל העולם הוא מאוד מוגבל ויש לו... ומה הוא קשור לתשובה? העולם נברא, שמה, השם מזורחת. יש יום, יש לילה, יש חורף, יש קיץ, מה זה קשור לתשובה בכלל? יש פה חוקים שמנהלים את העולם. בתוך זה יש אדם שקיבל תורה ויש לו את התשובה. זו ההבנה הפשוטה. מה זה קשור לכל העולם, לכל ה... אבל תשובה קדמה לעולם, זה אומר שהעולם שאנחנו מכירים עם כל החוקיות, עם כל הדברים הקבועים והמסודרים והטבע, כל זה הוא המשך של עולם אחר. קודם כל יש עולם של תשובה, זאת אומרת, עולם פנימי, עולם מאוד... עם איזה אור גדול, עם איזה טוב גדול, עם איזה שלמות מאוד גדולה, והעולם הזה כל הזמן הולך ומתחדש, ומתוכו נברא עולם. והעולם הזה, והעולם הוא ממשיך את הדחף של התשובה שהיה קדום לו, גם בתוך העולם. וזה שכל יש, החוקיות הזאת היא נמשכת מתוך המהות הזאת של התשובה. זאת אומרת, העולם כולו זז כל הזמן ומשתלם לקראת מציאות שלמה יותר. קשר יותר גדול לאלוקים. זה לא מה שנראה לנו כל הזמן. העולם, ואנחנו, אז גם אנחנו, בתוכנו, אנחנו שייכים לעולם של תשובה. אז אומר, אני חוזר לפה. מה זה אין לבטל שום נטייה של תשובה? כי כשאני מנסה לנצל כל הזדמנות של תשובה, ולהפנים אותה לתוכי ולהצליח ככה להשתנות על ידה, אז אני מצליח באמת לנסות לחשוף את השורשים שיש בתוכי, להיפתח לזה שיש בתוכי איזה דחף כזה של תשובה שכל הזמן רוצה לעשות יותר טוב, יותר גדול, יותר שלם, יותר אמיתי. זה הדחף היותר חזק שמנהל אותי. אנחנו מוצאים גם דחפים אחרים. אתה מוצא בתוכו דחף כזה כדי להשלים את עצמו, כדי שיהיה... לדאוג לעצמו, להתקיים, ושיהיה לו הכל מסודר. אבל הדחף היותר עמוק, שלפני כן, שהמהות של זה, זה כל... לא. הטבע שלך, הטבע של העולם, זה כל הזמן לרצות לשוב לאלוקים, לשוב אל הנשמה, לחיות את החיים של הנשמה, לא את החיים של מה שהגוף מראה לנו. אז אל תבטל שום נטייה של תשובה, לא רק כי כל דבר זה אמיתי, אלא כי כל נטייה כזאת זה סטארטרים כאלה, שהם בעצם מצליחים להפגיש אותנו עם איזה עולם שלם בתוכם, שלא היינו מודעים לו. אבל כל דבר של תשובה שקורה, אתה לאט לאט מדליק את העולם הזה בתוכך, והוא, נכון, דיברנו שיעור הקודם של להחליף את הנפש לנפש של תשובה. נפש של בעלי תשובה זה נפש כזאת שכל הזמן... באמת רוצה לעשות יותר טוב, יותר גדול, לעשות דברים גדולים. טוב, בסדר? אז זה הפסקה פה. עכשיו, ככה. עכשיו יש פה פסקה נפלאה, כל הפסקות נפלאות, אבל זה פה, שהרב ככה ממש, כאילו נכנס איתנו, אדם עשה איזה חטא, והרב ככה ממש נכנס, יושב לידו, מחבק אותו ואומר לו, אני יודע מה אתה חושב ומה אתה צריך לחשוב ומה אתה מרגיש ומה אתה צריך להרגיש. ממש ממש נכנס ככה לפרטים איך להדריך אותנו בתשובה, אבל מאוד מאוד מפורט. זו שאלה גדולה תמיד על הרב, כי יש הבנה כזאת שאומרת שיש בה הרבה אמת, שאם עברתי את התהליך שלך אני יכול מאוד מאוד להדריך אותך, כי אני מכיר את כל מה שעברת. אבל אם לא עברתי, אז זהו, לא יודע. אמר לי איזה פעם איזה חבר שהוא למד על זוגיות, ואחרי זה הוא לא התעסק עם זה. אמרתי, לא מתעסק. הוא אומר, תשמע, אני איך את האמת, אני לא יודע, אני חי עם אשתי, על החיים טובים מאוד, אני לא מבין את כל הבעיות שיש. לא, אני לא יכול להדריך את הבעיות, כי אני לא מבין את ה... לא, מרגיש שאני לא מבין אותה מספיק. יש בזה נקודת אמת. אם עברת את הדברים, אז אתה מבין אותם, חשת אותם, חשת את הכאב, חשת את ה... אתה יודע יותר לענות לזה. עברת ונגמלת. אבל אצל הרב קוק זה מאוד מיוחד. זה איזה קדוש כזה מבטן שהוא מבין את כל הבעיות שיש לרשעים, שיש לכל מיני אנשים. איך הוא מבין את זה? הוא לא עבר את זה. טוב, זה מיוחד. טוב, מה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולות, בסדר? אני בפסקה ד', בין בעניינים שבין אדם למקום, בין בעניינים שבין אדם לחברו. טוב, אז מה הרב מדבר על מקרה כזה שאני לא מסתדר מספיק עם איזה מישהו ועשיתי כבר מאמצים מאוד מאוד גדולים לשנות את עצמי ולייצר קשר אחר איתו והגעתי, לא מצליח, לא פעם אחת, עשיתי עוד פעם ו... אני עכשיו עם איזה מניעה. אז מה אני עושה? וכן, גם בעניינים שבאדם המקום. יש לו איזה נפילה כזאת שהוא לא מצליח לצאת ממנו. אז מה יעשה? מה אתם הייתם אומרים? מה עושים עם זה? דברים אחרי המאמצים, לא שהוא מתאמץ עם עצמו, ואחר כך התייעץ עם תלמיד חבר, אחרי זה התייעץ עם תלמיד חכם, והוא כבר שנים באותה סוגיה ולא מצליח. מה אתם הייתם אומרים? לעצמנו, מה היינו אומרים? וואלה קשה, ייאוש גדול, נכון? באמת קשה. מה? מה היית אומרת? טוב, אז בוא נגיד הרב, הוא בחיים לא יגיד נרים ידיים, נכון? ייאוש זה נגד... זה נגד הכל. נו, אז בוא נהיה יותר אופטימי, מה כן אפשר להגיד? אומר הרב, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. וכיוון שמבקשים לשוב אל השם, שווים. והידיים מתחדש כבריאה חדשה. מה אומר לו? אומר, תשמע, אתה רוצה באמת לשוב? בעולם, בשורה תחתונה, במעשים, לא הצלחת להזיז כלום. אבל אתה באמת רוצה? אולי יש כאלה שהיו אומרים, לא, לא באמת רוצה, נכון? אם הוא לא הצליח, סימן שהוא לא רוצה. זה נכון המשפט הזה? לפעמים זה נכון. אבל זה נכון לגמרי. אומר הרב, לא יעכב את התשובה הרוחנית. התשובה הרוחנית, הכוונה, לא המעשית. התשובה המעשית, אני תקוע, אני מנוע עכשיו. לא מצליח. לא יכול. אבל אני רוצה, אני חושב, זה חשוב לי ואני רוצה, אל תעכב את התשובה הזאת. וברגע שאתה רוצה, אתה כבר התחלת תהליך של תשובה. לא עשית כלום, לא שינית כלום במעשה, כי לא הצלחת. אבל ברגע שאתה רוצה את זה, רוצה באמת, אז אתה כבר התחלת תהליך של תשובה. חידוש גדול, לא? אתה כבר מתחיל להתחדש כבריאה חדשה. למה חידוש גדול? כי הרבה פעמים אנחנו לא, לא, לא מאמינים בזה. תשמע, אז אתה לא רוצה מספיק, נו. אם היית רוצה באמת, היית מצליח לשנות את זה, נכון? אבל זה לא נכון. יכול להיות שאני רוצה, אבל יש רצון יותר גדול. יכול להיות שבאמת אני חסר קצת ברצון, יכול להיות. אבל יש כאן גם רצון שאמיתי, אולי הוא לא מספיק חזק. יש פה רצון אמיתי שבאמת רוצה לתקן. ואז כבר נכנסת לתשובה. אז אל תעכב את התשובה הרוחנית. וכיוון שמבקשים לשוב אל השם, שווים, כבר מתחילים, כשמבקשים לשוב. ואדם מתחדש כבריאה חדשה. הוא משתנה, מתחיל להשתנות לאדם הזה. מה קרה פה? אם הסתכלת על האדם, מה קורה אצלו בחוץ, נגיד אתה מכיר אותו טוב, אתה חבר טוב שלו, אתה לידו במיטה, במיטה ליד מיטה, אתה מכיר אותו מצוין, אתה יודע שבדבר המעשי הזה כלום לא קרה. הוא בדיוק אותו דבר, כבר כמה שנים. אומר לך הרב, לא. זה לא נכון. הוא רוצה, רוצה באמת, והוא לא מתייאש מהרצון, כי הרבה פעמים, בגלל התפיסה הזאת, כשאדם מסתכל על עצמו ככה, אז הוא באמת, הוא אומר, אני רוצה, אבל אם אני לא מצליח לעשות, אז זו, אני גם לא רוצה. נכון? ככה הוא אומר. זה נקרא לעכב. אומר הרב, לא נכון. אתה רוצה, ואם אתה רוצה, תפוס את הרצון הזה, ותתחיל איתו. תדע לך שכבר מתחילה תשובה. זה נפלא, נכון? זה לא רק מעודד. אורות התשובה, זה ספר מאוד מאוד מעודד. אבל זה מעודד לא כזה בלי כיסוי. לפעמים זה עודד כזה פוצ'י מוצ'י, לפעמים מישהו מעודד לך ואתה יודע, הוא מבלבל את המוח, זה לא מעודד כל כך, לפעמים זה מעודד, אבל אם אתה רציני, אתה אומר, תשמע, הוא אומר דברים לא קשורים, כאילו, זה לא מעודד את מה שאתה אומר. בעידוד פה, הכל אמיתי. אז במה הוא עודד אותך? הוא שינה לך את התפיסה. כי אתה אמרת, אתה חשבת על עצמך, על אחרים, שכל עוד לא השתנה שום דבר במעשה, לא קרה כלום. הבנה שהרבה אנשים כך חושבים. בטח אנשים בעולם המעשה. אתה רואה איזה ילד מתבגר, אח מתבגר, ואתה... הלאה, אתה רואה אותו תקוע באיזה נושא, תקוע, תקוע, תקוע. אתה אומר, וואלה, מה נסגר איתו? אתה מסתכל בחוץ, זה אותו דפוס התנהגות כבר שנתיים. ואתה לא יודע שבפנים, יכול להיות שהוא מאוד מאוד רוצה לשנות את זה, באמת. זאת אומרת, הרב, הוא התחיל תהליך של תשובה. ואתה צריך להאמין בזה, והוא צריך להאמין בזה. כי אם הוא לא יאמין בזה, אז הוא יעצור את תהליך התשובה. נכון, שכתוב פה לא יעכב את התשובה הרוחנית, מה זה אומר לא יעכב? תדע שהתשובה הרוחנית קיימת, תאמין בה, ותתחיל איתה. תכף לפני יום, כשמדבר פה על שורה שלמה של מה שעוד עושים. וואי, אני חייב לטוס מחילה, אני יש בו ערבית, וזה... טוב, שלום לכולם.